שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו לומדים כעת את החלק השני משיחת פרשת תזריע בליקוט סיחס חלק חוף בייס, שיחה ראשונה. אז בשיעור הקודם, בחלק הראשון של השיעור, התמקדנו בחלק הראשון של השיחה, שבו הרב עוסק במנהג של קוואטר בברית מילה. המנהג הידוע שכאשר עורכים ברית מילה, אזי מנהג ישראל הוא שהאישה היולדת לא מביאה את התינוק ישירות אל בעלה שיביא אותו אל המוהל או אל הסנדק, אלא בעבר היה המנהג שהסנדק עצמו היה מגיע עם אשתו, והיא הייתה מסייעת לו בסנדקאות. היא הייתה לוקחת את התינוק מהיולדת, מעבירה אותו לבעלה הסנדק, ובכך גם היא הייתה נחשבת חלק מהמצווה, הייתה נחשבת ממש בעלת ברית. אלא שאחר כך המנהג השתנה, והסנדק עושה את הכל לבד, ללא סיוע מאשתו, אלא שיש זוג נוסף שהם קוואטר, שהם, התפקיד שלהם הוא לקחת את התינוק, האישה לוקחת את התינוק מהאישה ומביאה אותו לפתח עזרת הגברים, לפתח המחיצה, ומשם לוקח אותו הבעל שלה. זה לא חייב להיות זוג נשוי, יכול להיות גם בחור ובתולה, כמו שכותב אורך השולחון. והוא מעביר אותו לסנדק. וזה לא בעלי ברית, הבעל ברית נשאר הסנדק לבד, והקוואטר הוא סוג של כיבוד, אמנם כיבוד עם סגולות רבות, אבל זה כיבוד בלבד. ועל זה הערכנו בשיעור הקודם, וחידדנו את השאלה של הרבה, מה קרה שדווקא בעניין הזה רואים שיש דגש על כך שאישה תהיה שותפה למצווה. בתחילה רצו שהיא תהיה ממש חלק מהסנדקאות, ואחר כך אומרים טוב, אם היא לא תהיה חלק מהסנדקאות, היא לפחות תהיה זו שמעבירה את התינוק, למחביאה אותו למקום הברית. ומה החשיבות שבזה? על זה הרב אמר שיש רמז בפרשה שלנו, שרואים שהציווי על ברית מילה מגיע מיד אחרי הפסוק אישו כי תזריע. זאת אומרת שזה חלק מעניין של היולדת. מדברים על היולדת, למרות שהיא לא קשורה לדין המילה, היא לא מחויבת במילה, ויש שיטות, אין בין האמוראים ואין בפוסקים, שהיא לא יכולה למול בשום פנים ואופן, אפילו לא כמצווה או כבר חיובה, אלא להיות, לשמש כמוהל, היא לא יכולה. ולמרות זאת, אנחנו רואים שחייב להיות לה איזה קשר, רואים שיש רמז בתורה, שזה נמצא בפרשת יולדת. אז לכן, זה לא מתבטא כבעלת ברית, לא כמוהל, לא כסנדק, אבל זה מתבטא בעניין של הקוואטר. עכשיו, בחלק השני והעיקרי של השיחה, הרב נעמד לבאר את מנהג ישראל בקוואטר, ששוללים את זה שאישה מעוברת תשמש כקוואטר. ואומר הרב כך, בסעיף בייס, הנה בכמה מקומות המנהג בקהילות ישראל הוא שלא תהיה אישה מעוברת קוואטרים להביא את הרך הנימו לבית הכנסת. ומאחר שכן, הוא מנהג ישראל וכמה וכמה מקוימס, הרי מדגיש כמה וכמה מקוימס, הוא אומר שזה לא בכל המקוימס. אז מובן שיש לכך מקום, ואף הנהגה זו תוירוי, כתשובת הרשב"א הידועה שאפילו מנהג קבול לביעצקנו מוזקנו, אי אפשר לדחותו על ידי קושיות וכולו. אלא ככה צריך ליישם את המנהג. והרבה מקשה על המנהג הזה, מנסה להבין לו טעם, ויש כאן, אם נתבונן ונעמיק, אנחנו נראה עד כמה הרבי תפס, באיזה אופן הרבי תפס, את מנהג ישראל. מה זה מנהג ישראל? עד כמה הוא מדויק, וחייבים לראות בו עניין מהותי ופנימי, בדבר שהוא קשור אליו. רואים את זה בכך, במילים של הרבי, בצורה מאוד מאוד מפורשת. שהיחס הזה גם מסביר לנו את התשובה של הרבי לעניין, שהרבה התקשו בה. ונסביר את הדברים. הרבי אומר שהמנהג הזה שמעוברת לא תהיה קוואטרין, אני קורא מבפנים, מובאים כמה טעמים. מצד סקונה, מחמת חשש האינורה, ועוד. באמת, יש כמה וכמה טעמים שהובאו באחרונים לדבר הזה, שאישה מעוברת לא תשמש כקוואטר. דברים, טעמים רבים. יש כאלה שאמרו שיש פה חשש עין הרע. מה עין הרע? כשמתאספים אנשים ונשים בחופה או בברית מילה, כי הרב אומר שזה לא רק לגבי, המנהג הזה לא רק לגבי קוואטר, אלא גם לגבי שושבינים, שגם אז לוקחים את החתן והכלה זוג נשוי, אז אם האישה מעוברת, אז הם לא משמשים כשושבינים. אז אומרים, למה זה בעיה? הסבר אחד, איינורה. איינורה זה מילצה דלא ישכיחה, ולכן יש פה אינה בישה. ואף על פי שיש פה עניין של קדושה, עדיין כתוב שגם בענייני קדושה עדיין חוששים לאיינורה, ככה מעריך רב חיים פלאג'י, בנפש חיים, מערכת עין עוד חוף חס, ועוד יוד חס, בנפש כל חי, גם ספר שלו. והטעם הזה מובא בהרבה מקומות, בספר ברי סובס של מונקאץ', של מהמונקאץ' מובא בזכר הבריס, מובא בעוד פוסקים. ויש עוד הסבר, לגבי קוואטר, למה לא תהיה לא תהיה למעוברת? אז מובא בספר ליקוטי סופר, שמובא גם כן בבריס סובס, זה בזכר הבריס שם בספרים הללו, חשש שלא תשמע את צעקת הנימול או תראה את דמו ותפיל, שזה אחד ה סיבות למה אישה מעוברת לא תהיה קוואטר. יש אותם שיש שמובא בספר שערי שומיים ועוד, שאישה מעוברת מתוח עליה הדין, ככה כתוב בגמרא בשבס. ולכן, במקום שמחה, לא רוצים להביא מישהי כזאת שיש עליה דינים. אנחנו לא מחפשים דינים ביום כזה של שמחה. וזה אבל מקשים, שזה לא מה שכתוב בגמרא בשבס, לא כתוב לגבי מעוברת, כתוב לגבי יולדת. אולי זה לא אותו דין. יש עוד דברים שמביא באותו בשוט שערי שומיים, אומר שאולי יש פה תקונה, תקונה סנים, כי עכשיו היא צריכה בגד חדש, בגלל שהיא שושבינה, בגדי שבס, אז היא תבקש מבעלה בגד חדש. כפי שדיברנו כבר בחלק הקודם של השיעור, שזה שיעור כפני עצמו עכשיו מה שאנחנו אומרים, אבל בחלק הקודם הזכרנו שגם הרבי מביא שהמוגן אברום מובא בספר שאותו מזכיר הרב כבר בהערה ראשונה, ספר של פריס אובייס, מישות לבושי מיכלויל, שגם כן עניין של לובש בגדי שבס הקוואטר, אז האישה תרצה בגדי שבס, ואחר כך עכשיו היא במעוברת, אז מידה אחת, ואחר כך היא תילד, אז זה כבר לא יעזור, אז הדבר יביא לאיזשהו תגרה בין האיש לאשתו על, על הכסף שהוציאו על הסמלה הזאת. או יש כאלה שאומרים שכתוב ליקה כסובו זה לא אינוף רומו בתיגרו, ככה גמרא אומרת בשבס, דף קופלמד. זה מילא, זה לא טוב עבור המעוברת להיות במקום שיכול להיות בו תיגרה. אז יש המון המון טעמים כפי שאנחנו רואים, ויש בהם גם נפקי מינס. אבל למרות כל הטעמים האלה, אצל הרבה איננו שוי ולוי. התראה לטעמים מבחינת הרבה לא מסבירים את האמת, למה באמת נמנעים ממעוברת שתשמש כקוואטר. וכך הרב אומר, למנהג זה שמעוברת לא תהיה קוואטרין, ומביאים כמה טעמים מצד צקונך, מתחשש שהיינו רבות. הרב מזכיר כל הטעמים האלה ממש בקצרה, ואומר מיד, אבל על פי הידוע בגודל הדיוק במנהגי ישראל, מסתבר לומר שיסוד מנהג זה אינו סיבה או חשש צדדיים. צד סכנה לעובר וכיוצא בזה. אלא הדבר שייך ונוגע לעצם העניין של מנהג הקוואטר. זאת אומרת, הרב מחליט שאם יש פרטים באיזשהו מנהג, זה לא שיש מנהג כללי ויסודי, והוא באמת יש בו עניינים מהותיים, אלא שאי אפשר ליישם אותו באופן מלא, כי יש כל מיני עניינים צדדיים שמפריעים. לא, אין פה עניינים צדדיים שמפריעים, אלא מתוך הסיבה האמיתית והמקורית של המנהג, העניין המהותי של לשמוע בא המנהג הזה לעולם, מצד עצם המקור של המנהג, גם הפרט בו, גם הפרטים בו לא שייכים. לא בגלל עניין צדדי. והרב מסביר את זה בדיוק מעניין, מיד בהמשך. הרב אומר ככה, שלוימר בנוגע לטעמי המנהגים בכלל, בפירוש ודיוק, הלושן מנהג ישראל תוירוי, שזה מובא בכמה ראשונים, הלשון הזאת, מנהג ישראל תוירוי. שמה הפשט? מנהג ישראל תוירוי, אומר הרבה, קודם כל צריך להבין שכל דבר זה תויר, יש לו תוקף של תויר, ואין לשנות אותו. כמו שהתורה הזו לא תהיה מוחלפת, אז גם המנהגים לא יהיו מוחלפים. על דרך מנהג אביסינו ביודינו, אל תשנו ממנהג אביסיכם, זה המנהג, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אומר הרבה, זה עדיין שייך בכלל בגלל שיש לו את החסינות של מנהג. וככל מנהג שלא יהיה, אז לא משנים אותו. כי יש לו תוקף של מנהג, הוא תוירה. הוא לא שונה מכל תוירה. אז זה בהגדרה המובנית, הבסיסית, מה זה מנהג. בלי קשר מהו המנהג. אלא כל מנהג שלא יהיה, זה דינו. הרב אומר על הבייס, המנהג הוא גם הוראה, תוירוי, תוירו מלא שאני רואה כמו. וזה מה הוא רואה? זה הוא רואה על התוכן של העניין המיוחד, או המצווה שבו הוא נהוג. זאת אומרת, כמו שהרב מסביר שם, מסביר פה בהערות, זה לא שיש איזשהו מנהג כללי, יש איזו תוספת, איזה רוטב כביכול, על כל מצווה בסיסית, שבה באים ושופכים איזה רוטב אחיד, על כל מרקם בסיסי של הלכה. ומשהו כללי כזה. יש לנו את ההלכה המחויבת, ובנוסף לזה יש כמה ציצין ופרחים מסביב, שזה מנהג. הרי ולא, זה לא רק משהו כללי, אלא יש לומר שזה גם משהו פרטי. רב אומר שרואים את החקירה הזאת בכמה וכמה מקומות. רב מביא דוגמה. הוא אומר, למשל, מצווה תוכיח, תוכיח את עמיתך. יכול, אפשר לומר, זו מצווה כללית, שלהוכיח אותו בכל המצוות. אבל רב אפשר גם להבין אחרת, שבכל מצווה יש בה תוכיח, תוכיח שלה. יש מצוות שבת ויש הוכיח, תוכיח את עמיתך, או שישמור שבת. יש מצוות תפילין והוכיח, תוכיח את עמיתך, במצוות תפילין. ההוכיח תוכיח את עמיתך של מצוות תפילין, הוא לא אותו הוכיח תוכיח של עמיתך של מצוות שבת. אותו דבר, האם איסור דרבונון על איסור דאורייסה, האם זה תוספת כללית שדרבונון באים ומוסיפים על איסור דאורייסה, או שיש הבדל בכל איסור דאורייסה את הצורה המיוחדת שבו רבונון מתייחסים ומוסיפים בו איסור. אותו דבר רבי מביא, אנחנו כל זה ביור 23, חצי שיעור, עם אבי לכל אחד שם בפני עצמו, שזה דין אחד בכל האיסורים, איסור לפני עיוור וכו'. יש גם בדומה לזה מצווה תויספס שבס, אז יש שיחה, אני מוסיף, בחלק תזיין, אם דומה אני, אני אומר עכשיו מהזיכרון, אני לא זוכר בדיוק, אם זה בחלק תזיין ופרשה סיטרוי, אז שם יש שיחה של הרבה על המדרש המחילסה, מה זאב תורף מלפניו ומלאחריה, ואף התוספת שבת, כן, אף שבת תורפת מלפניו ומלאחריה, אז הרבה חוקר שם אם יש דין של תוספת שבס כללי בכל שבס ויונטל, או שיש הבדל בין כל שבת, חג, החג הספציפי הזה, לכל אחד יש את התוספת שלו, תוספת יום כיפר וכו'. אז זה חקירה שנמצאת בכל הכללים הללו, בכל האיסורים. והרב מציין פה לכמה דברים ואין כאן מוקים. אז אותו דבר לגבי מנהג. אומר הרב שבכל מנהג יש, פרטי המנהג הם שייכים למהות והתוכן של הנושא של המצווה הזאת וכו'. אז הרב אומר, אם ככה אנחנו צריכים להגיד פה שיש טעם מיוחד, למה בענייננו המנהג הזה של קוואטר יכול להיות רק בין זוג של איש ואישה ולא במעוברת. והרב אומר פה הסבר מעניין, ולכאורה הוא הסבר יותר מחודש מכל הטעמים הקודמים, והוא דבר פלא גדול. אבל אמר, בוא נראה מה הרב אומר. הרב אומר, נאמר אותו בקצרה, הרב אומר כך, הרב קודם כל מקדים, בעוד ג' שהמנהג של קוואטר, זה גם אותו רעיון, זה שושבינים. וגם בשושבינים, ראינו, שמנהג ישראל, שאישה מעוברת לא תהיה שושבינה. הרב מביא, שאיתה בספורים, ששני המנהגים בנוגע לאישה מעוברת, שלא תהיה קוואטר, ברית מילה, ושלא תהיה שושבינה וחופה, אחד מנהגים. ועל פי זה מובן שגם טעמם של שני המנהגים חדו. אז אומר הרבה שצריך להיות אותו טעם בין זה שמעוברת לא יכולה להיות שושבינה, וזה שמעוברת לא יכולה להיות קוואטר, והרבי מתבסס על משפט שרואים בה אצל המון קצ'ר, שהוא כותב שזה מין, אחד מנהגו. אז על פי זה, למרות שזה כתוב בפוסקים, זה כתוב בצורה של דרך אגב, הרב עושה מזה עיקר, כי אם הפויסק הזה כתב כזה דבר, אז כנראה שזה האמת, תירא סמס, וזה אותו מנהג, וככה אנחנו נבין כאשר נקיש ביניהם. ובשביל להסביר את זה, ועוד דלת הרבה לומד מניין שלישי בכלל. מניין של כפרות למעוברת. שהעניין הזה בקצרה, שאנחנו נרחיב בו בעזרת השם בחלק השלישי, שיאמר פה בהמשך השיעור, בעניין בקצרה אמנם, אבל יש עניינים שראוי להתעכב עליהם. אז הרב מביא לעניין כפרות, הרב אומר כך, כתוב בשולחן ערוך, ברכה עם סימן תופש חס, שאישה מעוברת בעיקרון מספיק לה לקחת שתי תרנגולות, זכר ונקבה. אחד בשבילה, וגם אם העובר נקבה, אז זה מספיק תרנגולת בשביל שתי נקבות, ותרנגול זכר, שם העובר הוא בן, זכר. אחר כך הוא מביא שיש דעה, אבל שאישה מעוברת לוקחת שלוש עופות, וככה מנהג גם על פי אריזל, וזאת למה? לפי המנהג שלכל אחד צריך לקחת תרנגול בפני עצמו. זאת אומרת, לא לוקחים שתי תרנגולות עבור האישה והבת העוברה, אלא לוקחים תרנגול בשבילה, ותרנגול בשבילה, תרנגולת בשבילה, תרנגולת בשבילה. שתי תרנגולות. ועוד תרנגול שלישי, שם הזה זכר. אז כפי שכותב הרבי בסידור, הלשון הוא בשביל ספק הוולד. המקור של זה באריזל, וככה אנחנו נוהגים. אז אם אלה, אומר הרבי, יוצא מכאן, שכשלוקחים בכפרות, יוצא שיש לנו פה שלושה אנשים. אם לוקחים שלוש שופות, אז שלושה אנשים. יש לנו את המעוברת, יש לנו התכנות שהעובר הוא זכר, והתכנות שהעובר הוא נקבה, אז צריך בשבילו, בשביל העובר, אוב לפני עצמו. זאת אומרת שאפילו אם היא תהיה נקבה, אנחנו לא נכליל אותה בהם, אלא ניקח בפני עצמו, ניקח אוב בפני עצמו. בשביל, למה? כי יש כאן כביכול מציאות שלישית, מציאות שנייה, מציאות נוספת עליהם, שזה העובר. ואז, מזה לומד הרי בדבר מעניין לגבי קוואטר. אני קורא בעוד דלת, אומר הרי בכך, קטע מתחיל על פי זה, אומר, על פי זה מובן בענייננו, בשני המנהגים הנ"ל וקשר לאישה מעוברת. מנהג ישראל אין לגבי שושבינין של חתן וכלה, ואין לגבי הקוואטר זברית מילה שיהיו שניים דווקא, איש ואישה, או שני אנשים ושתי נשים. ולכן, מנהג ישראל הוא שלא תהיה זו אישה מעוברת, שהרי אם כן יהיה כאן עוד אחד, אבלד. והראיה, שהבלד צריך תרנגול לכפרה בפני עצמו. אז אם אלה נמצא שיש כאן שלושה שושבינין או קוואטרס. וכך נמצא שמספר אנשים ואנשים הינו בשווה. ויתכן שגם פרט זה נוגע. זאת אומרת, אומר כאן הרבה, טעם מעניין ביותר. אם האישה המעוברת תהיה קוואטר, זה יחרוג מהמנהג. המנהג המקורי שיהיה איש אחד לאישה אחת, שהם יהיו הקוואטרס. או שני השושבינים. או שתי אנשים ושתי נשים. שני אנשים ושתי נשים. העיקר שזה שווה הן מצד הנשים והן מצד הגברים. אבל עכשיו, אם יהיה פה גם מעוברת בצד של הנשים, אנחנו לא נוכל לספור אותה כאישה אחת. כי יש גם את הוולד. אז יוצא שיש פה מעבר עוד בן אדם. איש או אישה, אני לא יודע, סופק. אבל יש כבר כאן צד נוסף. אז זה כבר לא שני קוואטרס, זה שלושה קוואטרס. אז לכן אנחנו לא לוקחים את המעוברת לראש השבינה. הרב שואל על זה, מה אכפת לי שיהיה פה עוד מישהו? והי, לכאורה יש מקום להקשות על כך, הלא השושבינה או הקוואטר, אני לא העובר. אלא הם, ומה נשתנה העובר מאנשים נוספים עומדים סתם תחת החופה, שאין לנו מקפידים על עמידתם שם. זאת אומרת, אבל לא, 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 זה לא כזה פשוט. החילוק ביניהם הוא בפשטוס. האחרים אינם נמצאים שם בתור שושבין או קוואטר. אם מגיע בן אדם נוסף שהרבה אורחים בברית, הרבה אורחים בחופה, וגם יכול להיות אנשים הרבה מתחת לחופה, אבל זה לא כולם רלוונטיים כשושבינים או כקוואטר. לא ייחדנו עליהם את השם הזה. אבל העובר הוא חלק מאימוי. מלאף הוא משמש כחלק מהקוואטר או מהשושבינה. אז אני לא יכול להפריד, אני לא יכול להגיד לו, האישה היא שושבינה, האישה היא קוואטר. העובר, מה הוא סתם? אנחנו לא יכולים לגרש אותו, אז הוא נמצא פה גם כן. אבל הוא כמו כל האנשים. זה לא מפריע. אז אומר הרבי, אני לא יכול להפריד. העובר הוא חלק מאימוי. כידוע, הגמרא שאומרת, עובר ירך אימוי. ואלה, אני לא יכול להפריד. אז מכיוון שעובר ירך אימוי, אז הוא גם שושבין, הוא גם קוואטר. אם הוא גם שושבין והוא גם קוואטר, אז יש לנו כבר שושבין מיותר פה. הוא נוסף, זה לא כפי המנהג. אבל באמת, זה עצמו צריך ביאור גדול מאוד. כן, זה כבר שאלה על מה שכתוב בשיחה. צריך לעיין פה מאוד היטב, צריך לסבור פה. הרב פה הופך טעם מחודש מאוד, והופך אותו לטעם העיקרי בקוואטרס. למה מעוברת לא יכולה להיות קוואטר? כי קוואטר חייב להיות מספר שווה של אנשים ונשים. חייב להיות אישה אחת וגבר אחד. והעובר פה מוסיף, וזה לכאורה צורך עיון גדול מאוד. צריך עיון גדול. איך זה משנה? מה אכפת לי כל כך אם הקוואטר הזה יהיה 2 או 3? הרי לכאורה, אני יכול להגיד מכיוון אחר, יש פה מטרה להעביר את התינוק מהיולדת לבעלה, להביא התינוק. אז זה רק מטווחים. מה אכפת לי כמה מטווחים יש? 2, 3, 10. נקרא להם קוואטרס לכולם, לא נקרא קוואטרס לכולם. הרי מחיתים קצת של שליח. להעביר את התינוק מיולדת לבעלה. זהו. זה הכל. אין פה בעצם איזשהו הגדרות שאני צריך להכיל עליהם. הם שלוחים בלבד. אני יכול להגיד כל מיני עניינים לסימן טוב וכולי, וזה מובן מאוד כל הטעמים שמובעים באחרונים מתייחסים לאיזה סימן טוב, שזה לא יהיה עינורה, שלא יהיה סקונה, שלא יהיה קשורים עם כתובה ששייך בטיגרו ושלום בית וכל, בסדר. ובדרך כלל גם יש כאלה שמקפידים מי יהיו הקוואטרס? לקחת אנשים קדושים ומיוחדים שהם יהיו הקוואטרס. זה גם כן מצינו. לבחור שבחרו אנשים מיוחדים. אז זה דווקא מתאים. כי באמת הבחירה של האנשים זה באמת עניין צדדי. כי יודע, כל המושג של הקוואטרס הוא שליח, בסדר. למה אני צריך פה משהו מיוחד? ואם כן, למה לומר, אם בכל זאת רוצים לומר שיש פה איזה טעם עיקרי בעניין במהות של הקוואטר, מה אין שזה דווקא יש טעם? מה העניין בתוספת, מה שלא יהיה תוספת? וזה יהיה הטעם העיקרי. זה מאוד מאוד לא ברור מהו הרצון פה להגביל את זה, שאי אפשר להוסיף פה אדם נוסף. לכאורה, מה אכפת לי? מילא לסימן טוב, אני מבין, כטעם צדדי זה טוב מאוד, אבל להגיד כטעם עיקרי שמגדר הקוואטר לא שייך שיהיה פה עוד אחד? מה הבעיה? מה הבעיה? וזה דבר מאוד מאוד מוקשה. והרבא באמת גם לא מסביר את זה. הרבא מסביר בהמשך את היינו של תורה, ועל פכסידס יותר, הוא נכנס לעומק הדברים, הוא אומר את העניין של הקשר בין חתונה ובין בריס, ומה העניין של השושבינים, ומה הפעולה שלהם הפנימית. אבל גם זה עדיין לא מסביר מה אכפת לי שזה יהיה שתי נשים וגבר, או שתי גברים ואישה, כן, בסדר, תלוי מה הוא העובר, מה אכפת לי? העיקר שזה יהיה אישה וגבר. זה לא אמור להיות אכפת לי העניין הזה. וזה שאלה שמאוד נראית כאן כלא מוסברת, במהלך השיחה, הרב אומר כאן חידוש גדול, והוא קובע הנחה פשוטה, שלא יכול להיות פה אדם נוסף, והוא לא מסביר את זה. והאמת, שאין מנוס, אלא לדייק ולראות, מתוך הרצאת הדברים, איך שהרב מלביש פה את העניין של ההכרח להביא את הסיבה המחודשת הזאת, היא ההסבר. למה הכוונה? כפי שאמרנו, הרב לוקח את המושג של מינג ישראל טוירו בסיטוק פה. הוא אומר שיש, חייב להיות שהמנהג ופרטי המנהג מאוד מאוד נוגעים לעניינו העיקרי. משם התפרדו, זה השורש, המנהג הוא השורש, משם מתפרדים הענפים, הם בלתי נפרדים ממנו. זה לא איזשהו עניין צדדי שהוסיפו על המנהג. זה מתוך המנהג עצמו נובע. אז איך זה נובע באמת מתוך המנהג עצמו? אם נדייק בלשון של הרבה, אחרי שהוא אומר שצריך להיות מספר אנשים ונשים בשווה, שזה הוא לא מסביר, אלא הוא אומר, ככה אני רואה שזה המנהג. וכשאני רואה שלא מוכנים להוסיף פה את המעוברת, מסיים הרבה בעוד ד' ואומר, ייתכן שגם פרט זה נוגע. דהיינו, מכיוון שככה מנהג, בהכרח שזה נוגע. זאת אומרת, זו התשובה. למה אנחנו רואים שחייב להיות אחד מצד החתן, אחד מצד הכלה, אחד מצד האישה, אחד מצד הגבר, אחד מצד האישה, אחת, ואחד גבר מצד הגבר, ולא אדם נוסף? מה הסיבה? שזה המנהג. ככה היא צורתו של המנהג. ואם זה ככה צורתו של המנהג, אז קוואטר יהיה רק באופן הזה ולא באופן אחר. זה המנהג. אנחנו חייבים לתת לו את המשקל, מכיוון שככה זה. זאת אומרת, ההסתכלות של הרבי על מנהג ישראל, בעניין הזה אומרת שאני חייב להבין מתוך המנהג, מתוך פרטי המנהג, שככה זה גם מהותו ותוכנו. שחייב להיות שווה הן מצד האישה הקוואטר והן מצד הגבר, הם חייבים להיות בשווה. מספר שווה. אני לא יכול להוסיף פה. ככה צריך להיות. לכן לא רצו להוסיף את המעוברת. זה לא שלא רצו להוסיף את המעוברת מכל מיני סימונים. ובעצם מצד עניין הקוואטר זה כן בסדר. לא, גם מצד עניין הקוואטר חייב להיות אחד מהצד הזה, אחד מהצד הזה. שתיים מהצד הזה, שתיים מהצד הזה. אבל לא שיהיה תוספת. זה מנהג הקוואטר. אני אחר כך מסביר מה מייצא כל צד. מה זה אישה, מה זה גבר, למה צריכים אותם פה. מה זה החתונה של כנס ישראל עם הקודש ברוך הוא, איך זה בחתונה, ואיך אותו עניין מתבטא גם בבריס. זה אחר כך הסברים. הסברים רוחניים. אבל הסברים רוחניים בעניין הקוואטר. לא הסברים צדדיים לסימון הטובה. וגם זה גופה שצריך להיות דווקא אחד מפה ואחד מפה, את זה הרב לא ממש מסביר בשיחה. אלא להפך הוא אומר, ייתכן שגם פרט זה נוגע. בהכרח שככה צריך להיות, ככה צריך לקיים את המנהג ולא באופן אחר. ואם מתבוננים במקור השיחה, לא המוגט, אלא איך שהשיחה נאמרה בטוב שמלם א', היה דיון שלם, היה שאלות על זה, ואורס וביורים, והרי בענה, אז רואים שגם כן הרי מתייחס לזה כך, בצורה אבסולוטית מצד מהות המנהג. ואני אקרא בתרגום חופשי קצת מהפברנגן, והם אומרים לאחרי כל ההסבורה, כפי שמביא מכל האחרונים, בסופו של דבר נשאר שזהו המנהג, ומכיוון שזהו המנהג, אז יש חל על זה על מה שאומר הרשבו, שמינק של נושים זקיינס, שאפילו שהם לא היו כאלה חכומים, אבל הם הנהיגו כזה דבר, לא מבטלים. חס ושלום לבטל את זה. אף אחד לא יכול לבוא לבטל את המנהג של נשים זקנות. ולא לבוא אליהם קושיות, שאלות וסברות. שום דבר לא יעזור. והרשב"א פוסק כמו המנהג הזה, שככה נשאר עד סוף כל הדרס. זאת אומרת, על זה מבוסס כל העניין. וזה הרב אומר, יש מה שרואים, שבמנהג הזה יש דיוק שלא תהיה מעוברת, זה לא סתם שלא תהיה מעוברת. כי המעוברת זה נוסף. ולכן את זה הרב אומר, אני לא יכול להוסיף שלא יהיה פה שלוש אנשים, צריך זכר, צריך נקבה, זה המנהג. כך הוא יישאר. אז יוצא שזה הרבה מסביר אחר כך. כיוון שכך היה המנהג, שיש קוואטר אחד אישה וקוואטר אחד גבר, דווקא זכר אחד ונקבה אחת, אני לא יכול להוסיף שום דבר על זה. הרב מסיים, מילא זה לא קשור לא עם סקונס חס ושולם, עין הורס, ולא כל מיני דברים אחרים שנאמרו בדורות שלפנינו. אלא זה מיוסד על פי ההסבורה, בשכל הפושוט, זה העניין שפשוט אישה מעוברת מוסיפה פה עוד אחד, וזה לא אפשרי. אז כאן רואים עד כמה דרך הלימוד, הייתי אומר הגאוינוס, כי זה, 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 זה הרבה יותר מגאוינוס, מונחת בפשטות של קבלת המנהג, איך שהרבה תופס את עניין המנהג. ומכיוון שזה כך, אז ככה זה צריך להיות. כך היה המנהג, אז מעוברת פשוט, היא סתירה למנהג. מעוברת מוסיפה פה על המנהג, היא עוקרת את העניין של אישה אחת קוואטר, ואישה וגבר אחד. זה אנחנו רואים דבר חשוב שמתווסף לנו כאן בעניין. עכשיו נעיר כמה נקודות. דבר ראשון שזה הרבה אומר פה בהערה 29, שהביאור בשיחה לא בא לקבוע ולהכריח שכך צריך להיות המנהג באמת, שמוברת לא תהיה של שבינה או שקוואטרי. כי אם רק להסביר את טעם המנהג לדעת אלה שנוהגים כן. ולמה הרבה אומר את זה? כי לא עלתה בידי לברר מנהג חב"ד בזה. ומצד שני גם ליישם את זה מאוד קשה, כי הרי צער גדול הוא לאם המעוברת שלא תהיה שור שבינה וחתונת בנה או ביתה וכיוצא בזה אם היא מעוברת. וגם זה יצא מינסד את מיני רבוסי, יש לנו פה אם, והאם הזאת למה שהיא לא תיגש ותהיה שור שבינה של ביתה? אז זה מינסד את מיני, אבל הרב נותן עצה פרקטית. הרב אומר, מה שאין כן, ואם תסובב גם היא ובעלה את החתן והכלה, ויהיה עוד זוג נוסף על הורי הכלה, אז כלפי שמי יגל יהיה מי מהם בגדר שושבינים ממש, וזה פתרון להרבה פעמים שצריכים להביא כל מיני שושבינים, ומחמת הנה אימות, הם לא יכולים לשמש כשושבינים, ובכל זאת, למשל כמו הורים גרושים שרוצים ללוות את ביתם לחופה או את בנם, וכתוב שהשושבינים חייבים להיות זוג נשוי, כי זה לא סימן טוב, אז אין בעיה לצרף אותם כשושבינים נוספים, להביא שושבינים שהם זוג נשוי, והם יהיו השושבינים האמיתיים, ההלכתיים, ולא אכפת לנו שגם הם יצטרפו כשושבינים הזוג הגרוש, וכדומה כל, בכל מקרני מצבים כאלה, כי כלב השמה יגל, מי השושבינים האמיתיים, משתמשים באותו עניין שהרב מביא כאן. עכשיו, למרות שהרב אומר שמנהג חבד לא ברור, בפועל ככה נוהגים למייסה בחבד, בפרט אחרי שהרב מחדש ומעורר ומסביר את המנהג הזה מכל צד ופינה. עד כאן מנוגע לעניין של השושבינים. אני רוצה להתייחס גם כן לעניין נוסף, שזה העניין של הכפרות, שהרב מסביר פה בהרחבה שאישה מעוברת לוקחת שלוש תרנגולות לכפרות, דהיינו שלוש עופות, שלושה עופות, שתי נקבות וזכר אחד. אז יש פה כמה דברים שצריך להבין בהגדרה של זה. דבר ראשון, הרב מביא פה הערה, הערה 36, לא חיישינן לתאומים, כיוון דמיעוטהו, והמדובר הוא במנהג. אז אם אלה, זה דבר שלא חוששים אליו, אז לכן, היא לא צריכה לקחת עוד תרנגול, מכיוון שזה תאומים. אז רבי מאיר, צורכיון בזמננו, ולפעמים רבות יודעים ברור אשר תאומים בביתנה, ועל בירור זה סומכים ונוגע לפיקוח נפש בשבס, ועם הכיפור מקייץ בזה. אז איך תתנהג בכפרות? אם אני יודע, ברור, יש היום אולטרסאונד, ויש כל מיני אפשרויות לדעת, שיש לנו כאן, שיש לנו כאן, תאומים, אז למה, אולי כן, ניקח עוד אוף בשביל זה. או צד שני אומר רבי נאמר דקייבן דלא ישחירה כמו שאמרנו קודם פרד ונידן דידן דבלאבך ישו אמרים לפתור כמה שרים ותרנגול אחד, אז אולי נסמוך על הדעה שאומרת נפתור כמה שרים ותרנגול אחד וכמה נקבות בתרנגולת אחת ולא נחשוש לזה. אז זה הרבי נשאר בצורך עיון, אבל הרבי רוצה שבסופו של יום יהיה גם הכרעה, והרי יבואו לרבונים במשאלה מעשית וישאלו את השאלה הזאת. אז מה הרבנים יענו? אז בעניין הזה כתבנו במסגרת המדריך של בית דין רבון לחב"ד, כתבנו על זה שאם לגבי תאומים, דבר ראשון, שזה נוגע בשאלה יותר מוקדמת, בעצם בשאלה מהותית, האם אני סומך על העניין הזה של הבירורים של ימינו, שאפשר היום לברר. אז במדריך שיצא של בית דין רבון לחב"ד, שיצא עכשיו השנה ליום כיפר, בפרק בייס סעיף י', למעשה לקחת רק שלושה תרנגולים. זאת אומרת שהרב אומר, נכון שמצד אחד יש בירור, אבל עדיין אני לא צריך להסתמך על הבירור הזה. כי מצד שני, אחד זה אחד, כי זה מי שדלו ישכיחה, ואולי על זה לא נאמר מנהג. זאת אומרת, זה קשור, אנחנו חוזרים למה שאמרנו, שאנחנו מסתכלים בשורד, ביסוד ושורש המנהג. ונכון שהמנהג, האם נשנה אותו, בגלל שהיום יש לנו בירור, אז אולי יש מקום כן, אבל כיוון שאנחנו מדברים על מין שזה לא שכיחה, אז אני לא אני בעניין הזה לא ישנה את המנהג. ולכן אפשר להסתפק בשלושה תרנגולים. ככה נשמע מהנטייה של דברי הרבה, למרות שהרבה בפועל נשאר בצורך חיון, מצד הרבה זה צורך חיון, אבל למעשה עדיין אפשר להישאר עם המנהג הזה, על פי מה שנראה מבין השורות מנטייה של הרבה. צד שני, זה במינסט זה לא ישכיחה. במינסט זה שכיחה. היום שאפשר לזהות ולברר בוודאות את עניין אם יש זכר או נקבה. אז אולי כל הסיפור הזה שצריכים לקחת שלוש שופות למעוברת, אז הרי זה בשביל סופק הוולד. אבל היום אין סופק הוולד. אז באמת כתבנו במדריך שכשאין סופק הוולד, זה ברור, וגם זה מילסד ישכיחה שאפשר לברר את זה. זה לא מילסד לא ישכיחה כמו תאומים, זה מילסד ישכיחה. אז אם אלה, כן, אפשר להסתפק בשני תרנגולים. אחד בשביל המעוברת, לקחת תרנגולת, והשני בהתאם למין העובר. אם כי אני אציין ש... גם ציינו את זה במדריך, שיש בכל זאת כאלה שאומרים שהמנהג לא השתנה, ולקחת שלוש עופות, שלושה עופות, ולהמשיך עם אותו מנהג. אבל עדיין המנהג היה פה ברור מה המנהג. זה לא שיש לנו כאן איזשהו ספקות על המנהג, אבל תראה בקודם פורש שבשביל ספק הוולד, אז אם אין ספק, אז אין ספק. יש עוד דיון מעניין שנמצא באחרונים, ממתי אישה נקראת מעוברת לצורך העניין הזה? האם מאז שעברו 40 יום? זה אפשרות אחת, כי עד 40 יום לכמה עניונים אנחנו מחשיבים שהוולד הוא מה יהיה בעלמה? אמנם יש הלכות שכן מחללים עליו שבס כבר וכולי, אבל לכאורה הוא נחשב מה יהיה בעלמה. או להגיד שלמה לחכות ל-40 יום? מרגע שהיא יודעת שהוא מעוברת, אז כבר היא נחשבת אישה מעוברת, לעניין כפרות, לעניין קוואטר, לעניין שושבינים, לעניין הכל. היא יודעת שהיא בהיריון, זהו. ולפי זה, אישה שמזמינים אותה, זוג שמזמינים אותם ליות קוואטר או שושבינים, אז שיחשב, יבדקו, יש, אם יש להם איזה חשש שמה היא נכנסה להיריון, שתבדוק אם היא בהיריון. למה לא נעשה את זה? אז זה דיון אחד. אפשר עוד אפשרות. או אפשרות שלישית להגיד, רגע, בכלל אולי נחכה לעוקר וברה. כי הרי בכמה עניינים, אישה נחשבת מעוברת רק אחרי שלושה חודשים, לעניין מסולקת דומים, למשל בלחות וסתות, אנחנו רואים שגם היום שאפשר לדעת עוד הרבה לפני שלושה חודשים, עדיין רואים שמחשיבים את האישה רק מעוברת רק אחרי שלושה חודשים. למה לא נסתכל על זה ככה? כן, ככה רואים מהחוינים שלנו בימינו, וגם לעניין תענית, שרוצים לפתור מעוברת מתענית, אז גם כן מדברים לפי שלושה חודשים. אז מה בעניין הזה, השאלה עד כמה אנחנו נחשיב, לעניין שושבינה וכו' ולקפורס. אז הפסיקה המקובלת, לכאורה, צריכה להיות לפי הטעמים. איך אנחנו פוסקים דברים כאלה? צריך לראות מה הטעמים של שושבינים. למה היא לא יכולה להיות שושבינה? למה היא לא יכולה להיות קוואטר? אז אם אנחנו נלך על פי הטעמים שדיברנו בהתחלה, הטעמים שמובעים באחרונים, שזה כל מיני עניינים צדדיים וסימונים ועניינים מיוחדים של עין הרע, סכנה, או שחושבים שמטפיל, כל מיני דברים כאלה, אז זה תלוי. אם זה עניינים טבעיים, למשל שהיא תראה את הדם של התינוק והיא תתרגש ותפיל, או מצד איזה סכנה רוחנית שיש בגלל הכתובה שיש בתיגרו וכולו, אז זה לכאורה רק אפילו כשהיא יודעת שהיא מעוברת זה מספיק. צריכה לחשוש לזה כבר. אז נגיד שזה עוד לא בהתחלה מיד, אז ב-40 יום, אחרי 40 יום כבר צריכה לחשוש. אבל אם נגיד שזה עניין של עין הרע, אז עין הרע זה רק כשהוכר הוא ברע. אז זה רק שלושה חודשים. אז זה אפשרות אחת. לעשות נפקי מינס. ואז אם כך, כשאנחנו מסתכלים על הטעם של הרבה, שהוא אומר שזה קשור עם זה שמתווסף פה אדם נוסף, שמפריע כאן, מוסיף על מספר השושבינים או הקוואטרס, אז יוצא שזה לא משנה לנו שלושה חודשים, אלא ברגע שהוא כבר נהיה בן אדם, אחרי 40 יום, אז אנחנו כבר נספור אותו כאדם נוסף. וככה באמת פוסקים כמה וכמה מרבון החבד, ככה מקובל שאחרי 40 יום אנחנו מחשיבים את זה אותו כאדם נוסף, אם כי יש לנו מהרב טברדוביץ' של לפני 40 יום לא צריכים לחשב, לא צריכים לבוא ולבדוק האם הם בהיריון ומילא שלא ילכו להיות קוואטר וכו', אלא רק מ-40 יום. יש כן מי שרצה לדמות ולהגיע לשלושה חודשים, והוא רצה לומר שבקפורס זה יהיה רק משלושה חודשים. למה משלושה חודשים? וראיה מעניינת. נאמר בקויבץ, אויר ישראל, בגיליון ממחת, בעמוד קופסה מחבוב. שם הוא כותב כך, הוא מביא מכתב של הרבר היץ, לגבי פן. מתי כותבים בהיריון את הפן הראשון להודיע על ההיריון? אז יש מהרב הרייץ מכתב שנמצא באינגרוס קוידה של הרב הרייץ חלק טס, עמוד תפנון א', שם כותב הרב הרייץ כך, מקובל אצל ענה שיחיו מזיק נחסידה או את קבודוש אסרבינו הזוקן, ששומו מפיו הקודש בשם עוד קבודוש אסרבויסוב רבינו הבעל שם טובר והמגד ומזריץ' זכוס יוגן עלינו, כמה עניוני הנהוגה באוכל שחי החסידים, ומהם אשר עד סוף חוידש השלישי, ותחיל הסרבי, לא יכתבו באפן והצטלן, בפתקאות, מענייני עיבור. אם ככה יוצא, שרק בסוף שלושה חודשים, אז מתחילים לבקש על העובר. אז רוצה לומר, שם בקוי בצור ישראל, שאולי גם כן, העניין של הכפורה, גם יהיה שייך רק אחרי שלושה חודשים, כי הנה, מתחילים לבקש על העובר רק אחרי שלושה חודשים. אבל האמת היא שזה לא ראייה כל כך גדולה, ואני אסביר, שני סיבות. סיבה אחת היא שהבאנו גם בספר שלנו, באסיף, מנהוגים והנוגס לחסידי חב"ד, פרק למד, סעיף ג', הבאנו גם את המכתב הזה של הרב רייץ, אבל הוספנו כך, שמעידך באגרות כבוד קדושת אדמו"ר מובא, שההודעה ופן צריכה להיות מיד עם תחילת ההיריון, וכך נוהגים בפועל. תראו גם בהערות, שאפשר לכתוב מיד עם תחילת ההיריון. יש דיון קצת בעניין הזה, לכאן ולכאן, אבל אפשר מההתחלה כבר, אז אם אלה כבר מההתחלה שייך עניין הפן. פרד לדורנו. אז אם אלה, כבר אפשר לכתוב בפן, זאת אומרת, הנושא הזה של מעוברת, מתחיל עוד הרבה לפני השלושה חודשים, ב-40 יום, ואולי אפילו לפני כן. אבל על קולפונים, מאז שכבר עברו 40 יום מההיריון. נסיים בדיוק מעניין נוסף שיש בשיחה כאן. בסעיף ווב. אומר הרבה בסעיף ווב, חידוש נוסף. בעניין של כפרות למעוברת. אומר, כדייק צ'אפיר בעניין הנעל, שמעוברת לא יכולה להיות קוואטר, יש לומר עוד. ממנהג הכפרות הנעל בנוגע לאישה מעוברת, נמצא שאין העובר נחשב כמציאס בפני עצמו. בעצם העובר הוא לא שלישי פה. למה? שהרי אם כן אין הדבר מובן. וכי העובר במאי אמו צריך כפורת? וכייצא בזה. הרב אומר פשטות הכי גדולה. עובר צריך כפורת? שמה צריך לעשות כפורס לעובר? והרי כל עניין הכפורס זה שיהיה כפורת. שאדם עשה איזה אבון, הוא צריך להיכפר. ומביא מהמעריל ומתי מוישה וכולו וכולו וכולו, שכל העניין הזה זה לכפר על, על, על עבירה. זה לא איזשהו טקס שעושים בערב יום כיפור. יש פה כפרה, אז מה הקשר פה לכפרה? אלא מחדש הרב, שהעובר משנה את מציאות אמו. הוא מוסיף על מציאותה, באופן שהיא עצמה נחשבת כשניים. ולכן הכפרה שלה, כאישה מעוברת, צריכה להיות שני עופות או שלושה מצד הספק לדעה השנייה. זאת אומרת, מי שצריך פה כפרה זה לא העובר, זה האמא. כמו שהרבי ממשיך הלאה, שלומר ביור הדובר מעוברת שאכלה דבר אסור שנעשה דם בשר מבשרה וצריכה כפרה על כך, אז אכילתה נעשה דם של לב האישה ושל לב העובר. זאת אומרת, היא עשתה, היא צריכה כפורה, אבל הכפורה, החטא היה שלה, אבל הכפורה היא עכשיו מצד שני האנשים. אז זאת אומרת, האם המעוברת צריכה לכפר כפול. דיינו שהכפרה היא לא מצד העובר, אלא מצד האם. וזה מסביר לנו דבר מאוד מאוד מעניין. כי השאלה הזאת שהרבא שואל כאן, וכי העובר צריך כפורה? זה הרי שאלה שנשאלת על ידי רבים וטובים. ופה הרבא מחדש שבאמת זה לא העובר, זה האמא צריכה כפורה. אבל הרבא נשאל בזה גם פעם נוספת, בשנים מוקדמות יותר. יש ספר שנקרא מנוחס אליהו, שכתב אותו המזכיר של הרבי רב אליהו קווינט. ושם בעמוד פי ח' הוא כותב דבר מעניין בשם המזכיר הנוסף חברו למזכירות, רב ניסן מנדל, שרב ניסן מנדל לפני כזו שאלה לרבה. שאל את הרבה, למה צריכים לעשות כפרות לעובר? העובר חטא. והרבה ענה לו, שיש כאן שני טעמים. א', מחמת גלגול. אולי העובר הזה הוא גלגול של אדם שבא לעולם לתקן את חטאיו, שהוא לא הספיק בגלגול הקודם. ב', כי אם היא מעוברת עכשיו ביום כיפור, תלד הוולד בשנה זו, וילדים מתים בעוון הוריהם, לפיכך עושים כפרה בשבילו. אז זאת אומרת שהכפרה היא גם מצד העובר. נו, ופה הרבה אומר שהכפרה מצד האם. אז אפשר להגיד הסבר אחד ששתי הדברים נכונים. יש גם מצד העובר, גם מצד האם. אבל פה נראה שהרבה לא מקבל בכלל אפשרות כזאת שהעובר צריך כפרה, העובר ודאי שלא צריך כפרה. וכאן זה משנה אחרינה. כי הרי המיינה הזה, לפי החשבון, הוא ניתן בסביבות תופשין חופי. או לפני תופשין חופי. ואילו השיחה הזו נאמרה בתופשין ממלף. אז ודאי שזה משנה אחרינה. אז זאת אומרת שהרב סובר שהכפרה מצד האם. וזה אם ככה, יכול להיות גם נפקימין אלה מייסה לגבי הנוסח הכפורס. שהמיני גאוי למה מקובל הוא שאומרים אלו חליפוסינו. אישה מעוברת, אישה אחת, עושה כפרות ואומרת חליפתנו. והיא מתכוונת בעצם לה ולעובה. עכשיו לפי מה שהרב אומר, מה חליפתנו? לפי מה שהרב אומר בשיחה, מה שהרב אומר במיין אל הרב ניסן מנדל, זה מובן. גם התינוק צריך כפרה, גם יצחק כפרה, לכן אומרים, אין לו חליפתנו. אבל אם אני אומר שהתינוק בכלל לא צריך כפורה, והכל זה פשוט עיבוי של האם שנהייתה מציאות כפולה, אז עם אלה צריך להיות הנוסח, אלו התרנגולות, אלו חליפו סי. ואכן כתבנו על זה במדריך של בית דין רבון חב"ד פה ליום כיפר, זה נמצא פרק ב' סעיף ת"ז, והערה 25, שאפשר למצוא שם את העניין הזה, ולא רק אנחנו כותבים ככה, אלא עוד רבנים כותבים, שבאמת לפי הביאור של הרבי כאן, היא צריכה לומר אלו חליפו סי, ולא אלו חליפוסינו. קדוש ברוך הוא יעזור, שכל העניינים שמבוארים פה בשיחה, שעל עניין של השושבינים, שלזה הקשר בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא אישה מכאן והגבר מכאן, יתקיים מה שכתוב בסיום השיחה הזאת, שנקרא מזה, שעל ידי קיום שתי המצוות הנעל של פרור ובו, שזה התכלית של החתונה, נישואי איש ואישה ומצוות מילה, אז נזכה בקורב ממש להגעו לו המיטיס והשלימו, שעזי תהיה שלימוס המילה, ומול השם אלי ככו אס לבוב כו ואס לבב זרחו, וכן שלימוס הנישואין בין ישראל והקודש ברוך הוא, שנאמר כי בעלייך ויסייך, ואז איו השושבינין, מוישה וארן יאמונו, עזרת השם על כינו בראשינו, תכף ומיד ממש.